היי, אני שרון גולן. יצרתי את הפודקאסט לנהל עסק ביעילות כדי לתת לכם בעלי עסקים עצמאים את המיינדסט, ההרגלים והכלים איך לקחת את העסק שלכם לשלב הבא, שלב היעילות בעסק. בואו נתחיל.
היי קרן, ברוכה הבאה לפודקאסט, מה שלומך?
מעולה, תודה, היי, מה נשמע?
בסדר. אז אנחנו נקפוץ ישר למים, ואחרי זה נספר עליך קצת פרטים תוך כדי הפרק. אז בואי תספרי קצת מתי בעצם יצאת לעצמאות, ומה עשית לפני כמה שנים זה היה וכאלה.
אוקיי, אני יצאתי לעצמאות ב-2006, כשקצת אחרי חופשת לידה של הבכור שלי. לפני זה הייתי שכירה 7 שנים, למדתי עיצוב גרפי ועסקתי בזה בתור שכירה, ו7 שנים במשרד פרסום של חברת ג'ון בס הדרכה, ואחר כך בעצם בשנה וחצי האחרונות כשכירה עבדתי מהבית ומהצפון, כי עברנו דירה לצפון, והציעו לי פשוט לעבוד מהבית, ו... זה היה פשוט התחלת העצמאות שלי בלי שידעתי על זה. גיליתי שאני מאוד נהנית לעבוד מהבית, וגיליתי הרבה דברים על עצמי שלא ידעתי שאני יכולה ואוהבת לעשות. משמעת עצמית, התמדה, כל מיני דברים כאלה. ובעצם אחרי החופשת לידה של אמא בחור לא הסתדרנו עם השעות, אז פשוט החלטתי לצאת לעצמאות. לא היה לי מושג מה זה אומר, לא לי ולא לבעלי, לא הכרתי עצמאים עד אז, ופשוט התנהלתי, תוך כדי זרמתי מה שנקרא, לא היה תכנון, לא היה חזון, לא הייתה תוכנית עסקית, שום דבר כזה, פשוט היה לקוח אחד, אמרתי מגניב, אחר כך היה עוד לקוח, וככה זה התגלגל מלקוח ללקוח, עשיתי מגוון של דברים, נסיתי בכל מיני תחומים, ו... לאט לאט התמקצעתי וכיוונתי את עצמי לתחום שאני עושה אותו היום, שזה עיצוב ובניית אתרים.
אוקיי, אז בעצם יצאת לעצמאות, והתחלת ככה להתגלגל מלקוח ללקוח, תספר לי קצת איך זה היה שלבים הראשונים כמה שאת זוכרת.
אני זוכרת במעומעם, זה היה ממש מזמן, תוך כדי גידול תינוק, ואחר כך עוד אחד. זה היה ממש, התחיל, אני תמיד אומרת בדיעבד, כשיש לי למה להשוות, אני אומרת שזה התחיל כתחביב, זה לא היה עסק. זה היה תחביב שמדי פעם שיגמו לי עליו, גם לא המון, ולא פרסמתי, לא נטוורקינג, לא דברים שאני עושה היום, רשתות חברתיות לא היו, זה היה כאילו ממש היה חצבתי באבן, זה מרגיש לי ככה לפעמים. כשהגיעה הזדמנות פשוט, בעיקר זרמתי, זאת אומרת לא יזמתי, זאת הייתה התנהלות, אני קיבלתי הצעות של לעבודות ופשוט קיבלתי אותם, או לא, אבל בעיקר לקחתי כל מה שהציעו לי, לא, רק מאוחר יותר הבנתי שאני יכולה לבחור, גם אצל הלקוחות עצמם, גם את התחומים, גם את סוג העבודה, בהתחלה הייתי קצת יותר בהישרדות של מציעים, תקחי קודם כל, את לא יכולה להיות בררנית, אז מצד אחד זה היה טוב, כי באמת התנסיתי במגוון של עבודות, עשיתי מיתוגים ועשיתי עימוד מקומי של עיתון, של עיתון מקומי, ועשיתי עיצוב של ביטן לתערוכת צעצועים, ואז שלטי חוצות, זאת אומרת, כל לקוח הגיע עם סוג אחר של עבודה, וזה היה לי ממש נחמד, עימדתי ספר, ממש מגוון מאוד רחב, ואז נכנסה קצת האינטרנט, זאת אומרת, בסוף העבודה שלי כשכירה, נתנו לי ללמוד, יצאתי מטעמם ללמוד קורס ניהול אתרים, וויבמאסטר, וניהלתי את האתר של החברה, אז קצת נחשפתי לאתרים, עד אז לא עבדתי בכלל עם האינטרנט, ואז לאט לאט גיליתי שזה מה שאני אוהבת לעשות, ולאט לאט הורדתי את הפרינט בכלל, והחלטתי להישאר רק עם עיצוב אתרים, בהתחלה זה היה עיצוב בלבד, עכשיו זה גם עיצוב ובנייה, אז באמת זה היה מאוד מאוד תהליכי.
אני חושבת שכאילו, אני יצאתי לעצמאות ב-2008, גם כן אחרי עבודה כשכירה, כאילו יש לנו הרבה מאוד דומה בשלבים של הדרך שלנו, ואני חושבת שכאילו הדברים, מה שהם היו אז למה שהם היום, הקפיצות שהיו בכל הדברים, איך שהם מתנהלים וזה, זה פשוט מטורף, כאילו מישהו שאומר היום יש לי 4 שנים ניסיון במשהו, זה כמו שאנחנו נגיד, יש לנו 18 שנים ניסיון כאילו בעיצוב, כי איך שהדברים התקדמו אז, ואיך שהם מתקדמים ב-5-10 שנים האחרונות, זה פשוט מטורף.
נכון.
ואני חושבת שגם, כאילו עשינו, אני חושבת, די מסלול דומה בכל הלמידה של האתרים, בעבודה מול לקוחות, כאילו יש הרבה גבי דמיון. אז בעצם אמרת קטע מקודם על נושא של חזון, מתי, באיזה שלב אמרת, אוקיי, אני רוצה לתכנן קדימה, אני רוצה לעבור ממצב שאני רק זורמת, למצב שאני ממש מחליטה מה אני עושה, למי אני משווקת, מי הלקוחות שלי וכאלה.
אני חושבת שזה היה כשחזרתי חזרה למרכז, לכפר סבא, והצטרפתי לכישורי אמהות, ארגון נטוורקינג, שבפעם הראשונה הבנתי שאני צריכה לחשוב על העסק כמו עסק, ויש לי המון כובעים בתוך העסק, זאת אומרת, אני לא רק יכולה, אין לי את הפריבילגיה רק לעצב, שזה מה שממש רציתי לעשות, אבל אני צריכה גם להיות אשת מחירות, ואשת שיווק, ואשת כספים וגבייה. זאת אומרת, כל התפקידים האלה שהבנתי שאני צריכה לקחת על עצמי, אין מישהו אחר שיעשה את זה בשבילי, אז הבנתי באמת שאני צריכה יותר להתנהל בצורה מאוגנת, ליזום, לתמחר נכון, לבחור באמת את התחומים שאני אוהבת, ולהתמקצע בהם, לבחור את הלקוחות שאני רוצה לעבוד איתם, ואז באמת לקחת צעדים יותר אקטיביים, לפנות, לשווק, לפרסם, לדבר על זה בנטוורקינג, להגיד ספציפית למי אני יכולה לעזור, לדייק את הקהל שלי, ממש זה היה תהליך חשוב מאוד, אבל הוא היה תהליך איטי, זאת אומרת זה גם קרה לא ביום אחד.
כן. ומה בעצם מבחינתך לאורך השנים, ובעיקר בכמה שנים האחרונות, מה האמצעי שיווק הכי יעיל? כאילו את מסתכלת ומנסה ככה להראות מי שנכנסת לתחום הזה של עיצוב אתרים, עיצוב ובנייה, מה הדברים שעובדים? כי אמרת נטוורקינג ופרסום, ואיזה דברים את עושה, ומה בעצם מבחינתך עובד?
האמת שמה שאני עושה המון שנים זה באמת נטוורקינג, כי אני, בגלל שאני בי-טו-בי, אני עובדת עם אנשי עסקים, נשות עסקים, וזה בעצם האנשים שאני פוגשת בנטוורקינג, והם המשווקות הכי טובות שלי. אז קודם כל נטוורקינג אני מאוד ממליצה, בטח למי שבחירת הדרך, בכל תחום, לאו דווקא בעיצוב אתרים. רשתות חברתיות, היום אי אפשר בלי זה. וכמובן שאני יתחיל ויאמר שאתר, עדי בתור בישי שמעצבת ובנה אתרים, חושבת שזה חובה באמת, אפילו לאנשי עסקים בתחילת הדרך, יש כל מיני סוגי אתרים, יש אתרים קטנים יותר שהם בתקציב נמוך ומתאימים לכאלה שיש להם מעט תוכן בהתחלה, אבל כן איזושהי נוכחות ברשת כדי שימצאו אותך בגוגל, ושיהיה לך מה לפרסם ברשתות החברתיות ולא להסתמך רק על אינסטגרם ופייסבוק. אני בעיקר באינסטגרם ומעט פייסבוק, ברגע שהתחלתי עם אינסטגרם זנחתי קצת את פייסבוק, אבל אני עדיין עובדת עם שתיהם. מי שרוצה לבנות לעסקים, אז לעסקים לחברות, אז כדאי גם שיהיה לינקדאין. אז אני חושבת שבעיקר שילוב של רשתות וחברתיות ונטוורקינג, זה מה שעובד לי.
אוקיי, okay. ומבחינת תוכן, איזה דברים, איזה סוגים של תוכן את יוצרת, איך את משווקת מהצד הזה?
מה שהכי קל לי זה באופן טבעי עבודה גרפית, אז למשל באינסטגרם אני יוצרת פוסטים עם גרפיקה או קרוסלות, השאיפה שלי זה ליצור גם רילס, אני עובדת על זה, יש לי קצת, היה לי הרבה שנים קושי בחשיפה בווידאו, לקחתי תוכנית ליווי, לקחתי המון קורסים בשנתיים האחרונות, אחת מהם הייתה תוכנית ליווי לאינסטגרם, ספציפית למדתי לעשות רילס, וקצת התחלתי עם זה, זה לא בא לי בקלות, אז אני עושה את זה לעתים יותר רחוקות, אבל אני בדרך לשם, כי אני יודעת שזה עובד יותר טוב. מבחינת סוג התוכן, זה סוג התוכן, מבחינת התוכן עצמו, אני בעיקר מדברת על עיצוב ובניית אתרים ודפי נחיתה, שזה בעצם העבודה העיקרית שלי, שדרוג של אתרים קיימים, אני נותנת טיפים, הדרכות, רעיונות, דוגמאות, סיפורי מקרה.
כן, מעולה. אז תספרי קצת איך נראה השבוע שלך, כמה שעות את עובדת, איך נראה סדר יום שלך, דברים כאלה.
אוקיי, אז קודם כל סדר יום שלי היום, כשהילדים שלי כבר גדולים, נראה ממש ממש שונה מאיך שהוא היה במשך בערך רוב תקופת העסק, או יותר מחצי, לתקופה שהעסק שלי היה קיים. בעלי היה עד לא מזמן, עד לפני חודשיים איש קבע, ואומנם חזר כל לילה, אבל רוב היום הוא לא היה, ואני גידלתי לבד, רוב הזמן, לבד את הילדים, שלושה ילדים. אז מטבע הדברים, העבודה שלי הייתה מאוד, יום העבודה שלי היה מאוד קצר, הוא היה עד הצהריים ובלילות. אז, אז הייתה לי מין תקרת זכוכית כזאת שבאיזשהו שלב הבנתי שאני רוצה לפרוץ אותה, זה לקח זמן, ואז שילוב של בעל שיצא לחופשת שחרור ויותר בבית, פלוס ילדים גדולים שכבר פחות צריכים אותי, אפשרו לי להגדיל את שעות העבודה שלי, והיום לשמחתי, או לא לשמחתי, זאת אומרת אני לפעמים נשאבת יותר מדי שעות גם, זה צריך לדעת לשים גבול, אבל רוב הימים שלי או חלק מהימים שלי הם ארוכים, אני עובדת בבקרים, בצהריים יוצאת להפסקה, אני עם הילדים בצהריים, ואז אני חוזרת אחרי הצהריים עד הערב, לפעמים פחות, לא תמיד זה עד הערב, אבל באמת כשיש תקופות עמוסות או כשאני נהנית, אז אני פשוט מוצאת את עצמי נשאבת עד שמונה מול המחשב. אני כן משתדלת לפנות לי ימי שישי, בעבר ימי שישי עבדתי רגיל, היום ימי שישי כשאני עובדת אני מקדישה את זה לעבודה על העסק שלי, שיווק, כתיבת פוסטים וכאלה, ולא עבור לקוחות. השאיפה היא להוריד לגמרי גם את יום שישי בבוקר, אבל אני בדרך קשה.
האמת שאני הורדתי את ימי ראשון לאחרונה, מאז שעברנו לכאן ולאנגליה, ופה ימי ראשון זה חופש, אז ימי ראשון אני לא עובדת, ימי שישי גם לרוב אני לא עובדת, משתדלת שלא, וגם אם כן זה רק כאילו דברים שאני נהנית מהם, ולא בשוטף כאילו פגישות עם לקוחות וכאלה, ו... אחד הדברים שכן אימצתי לאחרונה זה לקחת באמצע השבוע זמן של כאילו יום חופש, אבל תכלס אני יוצאת פשוט לכמה שעות לקפה עם חברה או משהו כזה, זאת אומרת אני שוברת לי את השבוע, ככה שיהיה לי איזה יומיים של עבודה מאומצת, עוד יום או יום וחצי של עבודה מאומצת אחרי זה, ובאמצע איזושהי הפסקה קטנה כזה של להיטען, אפילו סתם ללכת לטייל בכל מיני חנויות שאני אוהבת של סטיישנרי וכאלה, ואני מוצאת שזה ממש ממש עוזר, זאת אומרת גם אם לא לקחתי את כל היום וחזרתי נגיד ב-12 ואז יש לי עוד כמה שעות עבודה עד שהילדים באים, זה עדיין נותן לי המון המון אנרגיה כאילו להמשיך את השבוע ולבוא בדרייב, ולרוב בגלל שאני עושה את הפסקות האלה, אז ביומיים הראשונים וביום ומשהו אחרי זה, יש לי כזה דרייב ואני פשוט מתקתקת מלא מלא דברים אחד אחרי השני, מספיקה כאילו דברים שפעם היה לוקח לי שלושה ימים, אז היום אני יכולה לעשות אותם ביום. ומבחינת אנרגיה
זה לא קבוע,
אבל מוגבל, אז כאילו אני חושבת שזה עוזר.
כן, אצלי זה לא קבוע, אין לי יום קבוע כזה, אבל אני כן עושה לעצמי, כשאני מרגישה, אני עושה לעצמי הפסקות, חצאי ימים, לפעמים אפילו ניקוי אצלי זה עבודה בשקט לבד מול המחשב, זאת אומרת כשאין לי פגישות או שיחות עם לקוחות, אז זה כבר מוריד את סף לחץ של אותו יום, ואז אני כאילו מרגישה, בסדר, יש לי יום רגוע היום, אני עובדת בקצב שלי, אני, גם אם אני רוב היום במשרד, אני עדיין, זה פחות מאמיס.
כן. וצפרי, דיברנו קצת על האימהות שלך, בני כמה ילדים עכשיו?
הגדול שלי חודש הבא בן 18, אני לא מאמינה, האמצעי בן 15, והקטן בן עוד מעט 11.
יו, טורף. אנחנו עשינו שיחה ככה מקדימה, אני אשתף את המאזינים וצופים, וגם אמרתי לך שכאילו עכשיו, אחרי שנים שפחות או יותר הייתי כמור, זאת אומרת, בעלי הוא לא בקבע כבר הרבה שנים, אבל הוא היה גם שנים בקבע לפני הילדים, ואחרי זה, ועכשיו הוא עובד בחברה שהוא בזמנו היה טס הרבה לפני הקורונה, ועכשיו הוא פשוט נוסע הרבה בתוך אנגליה. אז גם הרבה מאוד מהעשייה עם הילדים, אחרי הצהריים, כל ההתארגנויות, הדברים, חוגים וזה, זה הכל אני עושה. וזה משאיר לא הרבה זמן, זאת אומרת, היום יש לי הרבה יותר זמן ממה שהיה לי לפני 5 או 8 שנים שהם היו פיצים, אבל אני רואה באמת לאט לאט, ככל שהם גדלים, גם כשנגיד הם יוצאים לחופש ויש פה הרבה חופשים, אז הם עדיין בשקט, אני עדיין יכולה לעשות דברים, אני יכולה אפילו לתאם הקלטות של פודקאסט, אלא אם כן הם צועקים ברקע, ואז אני יוצרת אותם, אבל בגדול אני יכולה להמשיך כמעט כרגיל, ואני גם עושה את הברייקים האלה, זאת אומרת, אני אומרת, טוב, הילדים בחופש, אז אני אעבוד 2-3 שעות, ושאר הזמן אני מטיילת איתם ועושה כל מיני דברים, אז גם הם מבחינתם רואים אותי, ואני זמינה, ואני עדיין ממשיכה את השוטף, אבל עם ילדים ממש גדולים, זה נראה לי הבדל ממש תאומי בין, בין התקופה הראשונה לזה. איך זה, איך את מרגישה את השינוי?
הקטן הוא עדיין, את יודעת, צריך הסעות וזה, אבל עכשיו כשהגדול קיבל רישיון, אז הוא לוקח אותו לחוגים, אז מאוד עוזר לי גם. אחרי הצהריים קצת מתפנה. אבל כן, כי זה משמעותית אחרת. הם מאוד רגילים לראות אותי עובדת גם לפני שהיה לי משרד בתוך הבית, היה, את יודעת, בהול או ליד הסלון או כזה משרד נייד, כל פעם עברתי חדר בהתאם למה שקרה בבית. הם ראו אותי עובדת וכשהייתי צריכה שקט, אז ביקשתי שקט, זאת אומרת, הם די רגילים לזה, זה כבר הרבה שנים. אני כן משתעשעת עם הרעיון של לקחת איזשהו משרד מחוץ לבית, לפחות לאיזה יום-יומיים, כדי שבאמת, כי אני אמא, גם הגיל אני מאמינה שלי, וגם אני מאותגרת קשב, אז הבנתי שיש סוגי עבודות ויש ימים שאני פשוט חייבת את השקט, ואם אין לי שקט ממש מוחלט, או אני שמה אוזניות עם מוזיקה, אבל, אז אני פחות יעילה, אז אני יכול להיות בודקת גם את הרעיון הזה, אבל, אבל כן, זה חשוב לשים לב לזה ולראות מתי את, מה התנאים הכי טובים, כי אני, היו תקופות שפשוט הייתי שעות מהמחשב, והבנתי שאני יעילה ב-30% ממש, ואני הרגשתי עובדת ממש כל היום, אבל בעצם בפועל התפוקה הייתה מאוד נמוכה, ההספק היה נמוך, אז זה היה ממש מתסכל, ושחקתי את עצמי, אז היום אני למדתי להבין שכשאני עובדת, אז זה יהיה מאוד ממוקד, כמו שאמרת, בזמנים מסוימים, וזה יהיה יעיל, ואני למדתי בין השאר בקורס שלך, לעבוד בצורה יעילה. אני חייבת להגיד, לשתף אותך שאני יותר ויותר אוהבת את אסנה, ורגילה כל בוקר לפתוח את יום העבודה שלי, וזה ממש תענוג, כי אני לא יכולה לזכור הכל, ובטח שלא במחברות, ואני פשוט אומרת, אוקיי, אני יודעת שיש לי דברים לעשות, אני פותחת את אסנה ורשום לי בדיוק מה אני צריכה לעשות, ואני נורא נהנית לעשות וי, כשעשיתי משימה, אז זה פשוט תענוג.
איזה שדרוג זה.
אז זה ממש שדרוג, ואני עובדת על עוד משימות שיש יש לי בקורס, עוד לא כולם בוצעו, אבל לאט לאט, יש לי לאן
לשאול. לגמרי על זה. האמת שאני עכשיו לומדת קורס אחר, על יוטיוב, וגם אני כאילו רואה איך זה מהצד השני של להיות תלמידה, למרות שגם שנה שעברה למדתי קורסים מלא תרגילים וזה, ואחד הדברים שאני ככה מאמצת, זה קודם כל, זה שהמורה קבעה תאריך להגשת התרגיל, הכל טוב, גם אם לא יצא לי השבוע, אני אגיש בשבוע אחר, כאילו,
אני נותנת לעצמי את הגמישות. מאוד לא נעים לי, אני חייבת, אם יש דדליין, אני חייבת לעמוד בו.
אבל אני כאילו נורא משתדלת כן להשלים את כל השיעורים, ולהיות כזה תלמידה חרוצה, כי אני חושבת שזה נותן מלא, כאילו לא סתם אנשים יוצרים קורסים ועושים תרגילים, כי יש איזשהו היגיון להיררכיה של התרגילים, והסדר שלהם, וגם מה שזה נותן לנו מבחינת כלים, נגיד, אחד השיעורים האחרונים שלמדתי, זה היה לכתוב תסריט ליוטיוב, ולקח לי מלא זמן. זה כאילו דבר דומה למה שקרה לי בקורס של מיטל צ'סר, שלמדתי לרשום מסרים, ובאמת, המסר הראשון לקח לי איזה שעה וחצי לנסח, כולה פסקה, כאילו, ממש קטן. ואני חושבת שאחד הדברים זה באמת הנושא הזה של התרגול, ולחזור על זה שוב ושוב ושוב, ואותו דבר גם עם אסנה, או כל כלי אחר שאנחנו משתמשים, כאילו... כשמשתמשים כל הזמן ויוצרים איזושהי רוטינה והרגלי עבודה כאלה שוטפים, זה פשוט הופך להיות הרבה יותר קל וכיף, כאילו זה כל המטרה שלנו, שיהיה לנו יותר נעים ומסודר.
לגמרי. התחלתי גם לעבוד עם טוגל ולמדוד לי זמנים, שזה גם מאוד עוזר.
איזה כיף. זה ממש מגניב. כאילו, אני רואה את יודעת, את ההשפעות לאט לאט של מה שאני אומרת על אחרים, וזה ממש ממש משמח אותי, אני חייבת להגיד לך, זה הרגשה שונה, כאילו היום פנתה אליי מישהי שהיא מצאה במקרה איזה מדריך שעשיתי על טוגל, והיא זכרה שאני מלמדת על זה, ואז היא אמרת לי, זה, ויש גם את הסרטון, אז נכנסתי ועשיתי וזה, וכאילו הכל עבד לחלק הזה, וזה כל כך כיף לקבל כאילו הודעות כאלה, שכאילו הצלחתי ועובד לי וזה, וגם עכשיו מה שאת אמרת, זה ממש ממש משמח, כאילו, את לראות את השינוי בדרך של אחרים, אני חושבת שזו הסיבה המרכזית לזה שאנחנו בכלל יצאנו נכון. לעצמאות וכיף
ממש.
לנו.
נכון.
אז בואי נדבר קצת על אימהות, זה משהו שככה אני מדי פעם אוהבת מאוד לגעת בו בפודקאסט, על איך ההורות שלנו, האימהות שלנו בעצם משנה לנו את התפיסה העסקית, למרות ששתינו פחות או יותר היינו אימהות כל הזמן שאנחנו עצמאיות, פלוס מינוס, אז מה קרה שם? זאת אומרת, מה הדברים שהאימהות לימדה אותך שאת משתמשת בהם בעסק ושינו לך ככה את התפיסה?
אני חושבת שהאימהות לימדה אותי, קודם כל היא חיזקה לי את הביטחון העצמי והיא לימדה אותי דברים שלא ידעתי על עצמי. זאת אומרת, אני גדלתי עם סיפור שאני הייתי ילדה חסרת ביטחון וביישנית ו... הייתי גם פסימית והתרכזתי במה לא טוב ומה לא עובד ולמה דברים לא יצליחו. ובתהליך שעשיתי בלי קשר לעסק ובלי קשר לאימהות בשנים האחרונות, הבנתי המון דברים שבאמת זה עניין של פרשנות ותפיסת עולם. וברגע שאת כאילו משנה אותה, אז פתאום, וואו, יש כאילו כל כך הרבה דברים טובים ולמה לבזבז את הזמן על הפחות טוב. אסרטיביות, ברגע שאת אימא, את יודעת, את צריכה ללמוד לתקשר עם בירוקרטיות כמו קופת חולים ועם גננות ומורות וכשזה הכל עלייך וזה הילד שלך, את כאילו את לא תתפשרי. אז למדתי שאני יכולה להיות אסרטיבית ואסרטיבית ולא אגרסיבית ולגייס דווקא את הצוות לטובתי, ואני משתמש בזה המון מול לקוחות, תקשורת חיובית. גיליתי שאני מאוד יש לי יכולת התמדה ועבודה של שעות ארוכות מול מחשב, למרות הפרעת הקשב שיש לי. זאת אומרת, גיליתי יכולות ריכוז מסוימות, וגיליתי מה עוזר לי. גם לילדים שלי יש הפרעת קשב, זאת אומרת, ככה גיליתי שגם לי יש, אז למדתי מה עוזר להם ומה עוזר לי.
גילית על זה? כי זה משהו שנראה לי שיש הרבה אנשים שכאילו רק בשנים האחרונות פתאום אומרים, רגע, אולי יש לי גם ובכם ומאבחנים.
אז אני גיליתי כשהבחנתי את הגדול שלי, ופשוט אמרתי, אין מצב שאין לי, אין את זה. ואני זוכרת את השיחה עם אבא שלי שברת ליבה, אבל אף פעם המורה לא קראה לי, ותמיד הייתה לי בידה כזאת טובה, וכאילו, פעם לא הייתה מודעות, אבא שלי מורה, הייתה מורה. אז אני לא, אני הייתי מאלה שבאמת שקטים מאוד, ולא פתחתי פה בכיתה. ובאמת לא הפרעתי, אבל כן חלמתי, וכן הייתי צריכה לעבוד מאוד קשה בשביל להוציא ציונים טובים. זאת אומרת, אני חרשתי וכתבתי שוב וסיכמתי ומרקרתי וכתבתי וקראתי שוב. זאת אומרת, אני זוכרת טכניקות שהצלחתי, גייסתי לעצמי בלי שאני יודעת למה, אבל הבנתי שבלי זה אני לא פשוט, וברגע שנגמר המבחן הייתי פשוט דיליט על כל המוח ומפנה מקום למבחן הבא, וככה עד היום לא זוכרת כלום, אבל זה כנראה גיליתי שזה מה שזה עוזר לי לשרוד. אז כן, אתה... ככה זה היה.
אם כבר העלית הנקודה הזאת של חולמנות, זה משהו שאני ככה מדי פעם משתפת בו, כי גם אצלי זה היה כאילו הקטע שלך, חלמות בהקיץ וזה, לשבת בכיתה ולבהות, זה לגמרי היה שם. מה בעצם אמרו לך? צברי כאילו את הצד אצלך איך זה היה נראה, כי זה נורא מסקרן.
מה אמרו לי בתור ילדה? וואו, אני לא זוכרת.
כן, מורים כזה. את לא זוכרת?
המורים?
אני זוכרת ממש כאילו ש... כאילו היו שמים אותי בהתחלה, בשורות הראשונות, כי אמרו, מה, זה היא חולמת, אז היא כאילו בטח לא מקשיבה. למרות שהקשבתי להכל, כאילו, הציונים שלי גם היו בהתאם.
אני גיליתי את זה על הילדים שלי, שהם כאילו לא מקשיבים, מציירים או משהו כזה, אבל כשמישהו אומר איזה משפט ומשהו לא נכון, הם ישר קופצים ומתערבים בשיחה ומתקנים, מתקנים אותו, אז כאילו הם שומעים הכל. אני לא זוכרת מהילדות שלי לצערי המון דברים, יש לי, לא יודעת אם זה מחיקה סלקטיבית או... משהו שבא, אני אחקור את זה מתישהו, אז אני לא זוכרת על עצמי, אבל אני הייתי כאילו תמידה טובה במובן שלא, לא של ציונים, של המורות מאוד אהבו אותי, לא הפרעתי, כשהיו צריכים דברים, אני זוכרת שאפילו במכללה היו כאלה שהעתיקו את העבודות שלי ואת הסיכומים ממני, זאת אומרת, כן הייתי מאוד חרשנית ומאוד חננה. אבל אין מה לעשות, זה הדרך היחידה שלי ללמוד, אז ככה הבנתי את זה על עצמי.
אז בואי נדבר ככה על קפיצות גדילה, זה משהו שדיברנו עליו בשיחה המקדימה, ואת אמרת לי איזה משפט שככה מאוד קפץ לי לאוזן, על זה שבעצם בהתחלה את כזה זרמת ונתת לה דברים להתנהל מתוך מה איך שהדברים קורים, ובאיזשהו שלב החלטת שאת רוצה לעשות שינוי, שאת רוצה לעשות קפיצות גדילה, וכל פעם עשית איזושהי קפיצה. אז ספרי ככה איך זה היה, מה בעצם הקפיצות שאת רואה לאורך הדרך שקרו, ומה את עשית שבעצם תרם לזה.
אוקיי, אז הקביצה הראשונה זה מה שאמרתי שדיברתי על זה שהצטרפתי לנטוורקינג, ובאמת, אני זוכרת שזה היה מין צומת החלטה שחזרנו לכפר סבא, ואמרתי לעצמי, אוקיי, או שאני חוזר, סוגרת את העסק וחוזרת להיות שכירה, או שאני מתחילה לעבוד בו ולהתייחס אליו כמו אל עסק, כי באמת שבעבר לזה שלא היה תכנון וזרמתי, לא ידעתי אם אני מרוויחה, לא מרוויחה, מפסידה, זאת אומרת, לא היה לי שום מושג לא עסקי, לא כלכלי, שמחתי על האורך חשבון ולא הבנתי בזה, וגם לא רציתי, באמת הייתי מאוד בת יענה, אני תן לי להתעסק במה שאני אוהבת, ובייצור, ואת כל השאר תעזבו אותי, והבנתי שזה לא, זה ילדותי ואי אפשר להמשיך ככה, אז באמת זאת הייתה הצומת הראשונה, החלטתי שאני עובדת בשביל, בעסק שלי ומנהלת, זאת אומרת אני מנהלת אותו, לא רק עובדת בו ומתנהלת, וכשמיקדתי, מאוד פחדתי בהתחלה, כשמיקדתי את קהל היעד והחלטתי לוותר על ממש תחום גדול ממה שעשיתי עד כה ולהתרכז רק במשהו אחד, נורא פחדתי, אמרתי, אני עושה עכשיו זהו, רק מצוות ובונה אתרים, אבל יגיע לי מחר, הרי, והגיע, זה הרי תמיד קורה, ברגע שאת אומרת, אומרת לעצמך שאת לא עושה את דברים יותר, אז פתאום מלא פניות הגיעו לזה, אבל כאילו, בהתחלה, מה, אני אגיד להם לא, ואני אפסיד כסף? זה ההתלבטות הראשונה. אחר כך אמרתי, אוקיי, כסף יגיע, לקוחות פניות יגיעו, אבל למה לא? כאילו, זה משהו שאת יכולה לעשות, יכולה לעשות גם וגם. למה לוותר? אז ברגע ש... וגם נורא פחדתי שלא יגיעו. הייצוב אתרים זה מוצרים בדרך כלל יותר גדולים. אז אמרתי, אוקיי, ואם לא יגיעו מספיק, איך אני אסתדר? גיליתי שכשאני מתמקדת במשהו אחד ואני מדברת עליו, אז קודם כל אני מתמקצעת בו, ואני נהפכת להיות אוטוריטה בתחום, גם אם אני, אתה יודעת, אני מדברת רק על זה, זה נראה כאילו אני באמת מבינה בזה, אז אנשים מן הסתם נמשכים לזה ובאים יותר, וברגע שאני מדברת רק על זה, פשוט הפניות הגיעו, היו הרבה יותר ממוקדות והגיעו באמת בעיקר לזה, היום זה הדבר היחיד שמגיע אליי, אין לי שום פניות לשום דבר אחר, ואם מדי פעם מישהו מתייג אותי על ביטוג, אז אני אומרת תודה רבה ומפנה לקולגות באהבה, וזה עובד מצוין, אני גם עובדת בשיתופי פעולה עם קולגות שעושות דברים שאני לא עושה, אז אנחנו מפנות אחת לשנייה. קפיצה גדילה נוספת הייתה כשהחלטתי שאני רוצה לסיים עם העוסק פטור ולעבור להיות עוסק מורשה, שזה הייתה התלבטות של שנים, כי יש, אני מכירה את זה מהרבה קולגות, יש את התקרת, שוב, זה תקרת זכוכית, יש את הקטע הכלכלי, אבל זה לא רק, זאת אומרת, אז מצד אחד יש את הקטע הכלכלי שאני פוחדת שאוקיי, עברתי את ה-100,000 אור, כמה שזה לא לשנה, ומה אם שנה אחרי זה אני לא אעבור, אז כאילו, מה יהיה? אז א', אני אפסיד כסף, כי אני אשלם יותר מיסים, וב', כאילו, אני אצטרך לעבוד הרבה יותר קשה, זה מין התחייבות כזאת שנורא מלחיצה. מצד שני, גם פחדתי שאם אני מתחייבת יותר מדי, לא יכולתי להגדיל את שעות העבודה שלי, אז אמרתי, אז מי בעצם יעשה את כל העבודה הזאת? איך אני אתנהל? אז המון שנים עצרתי את זה, ואמרתי, לא, אני ממש שמתי, בלי לדעת, זה היה בחוסר מודעות, שמתי ברקסים ועצרתי פרויקטים, ולא הגעתי להכנסה שרציתי כדי לעבור. ושנים הייתי עוסק פטור, אמרתי לעצמי שזה בסדר, עד שבאיזשהו שלב, אני לא זוכרת אפילו מה הייתה הסיבה, החלטתי שדי, זה תהליך. אני רוצה להרוויח יותר, אני רוצה להגדיל את העסק, אני רוצה לעבוד עם לקוחות גדולים יותר, שמתייחסים, אין מה לעשות, יותר ברצינות לעוסק מורשה מאשר לעוסק פטור, כי אומרים באיזשהו שכאילו, גם אם זה, את יודעת, בלא מודע, הם אומרים לעצמם, לא, אם היא עוסקת פטורה, היא כנראה לא מרוויחה הרבה, אז כנראה אולי היא לא כזאת טובה, או לא כזאת מנוסה, איפשהו זה יושב, במיוחד עם חברות גדולות, אז אמרתי לעצמי שאני לא מוכנה יותר להתפשר, ואני גם לא רוצה להצטמצם רק לקהל של עסקים קטנים, אז החלטתי פשוט לעבור להיות עוסק מורשה בלי קשר להכנסה שלי, זאת אומרת הייתי קרובה מאוד לגבול, ואמרתי להורת חשבון שלי, אני התייעצתי איתה כמובן, אמרתי אני עוברת, וגם אם בחודשים הראשונים אני אפסיד קצת, אני מוכנה לספוג את זה בשביל לשבור את תקרת הזכוכית של עצמי, וזה מדהים, אבל זה מה שקרה, זאת אומרת, חיכיתי, זה לא קרה, אמרתי אני אהפוך את הסדר, אני קודם כל יעבור, ואז היא יגיע, וככה זה היה. אז זאת קצת גדולה מאוד גדולה.
זה ממש ככה. אני זוכרת בשנים שהייתי בסטודיו, אז גם, כאילו, רוב השנים הראשונות, אני חושבת שלפני שהגיעו הילדים, אז זה היה איזשהו שלב שעברתי להיות עוסק מורשה, כי באמת, כאילו, זה גדל וגדל וגדל, ואז הגעתי לרמה הזאת, ואמרתי, אני עושה את הקפיצה, ואז קרה מה שאת אמרת שאת מפחד ממנו, ששנה אחרי זה הייתי, אני חושבת שזה היה כבר השנה של השמירת הריון או משהו כזה, וכאילו, הכל ירד, ולקח לי המון זמן עם תאומות וזה, עד שחזרתי לעבוד יותר משש שעות בשבוע, כאילו לקח לי מלא זמן, וכל השנה או שנתיים אחרי זה, כל הזמן היועצת מס שאלה אותי, את בטוחה שאת רוצה להמשיך את זה, את לא רוצה לעבור אחורה וזה, ואמרתי לה, לא, אני רוצה לשמור על זה, כי אני יודעת שאני אגיע לשם, ובסוף מה שלא קרה, ואז עשינו גם את הרילוקיישן וזה, במהלך, כאילו, ההחלטות לרילוקיישן וזה, אחד הדברים שעשיתי זה באמת לחזור להיות עוסק פטור, כי אמרתי, אני יודעת שבאנגליה המיסים הם שונים, ואני רוצה, שם בכל מקרה אני אהיה עוסק פטור, אז בוא נהיה גם עוסק פטור בארץ, ואז גם שעשיתי לפני איזה שנה וקצת את השיפט בעסק, אז יצא ממש טוב, כי כאילו פתחתי עסק חדש לחלוטין, נושא חדש לחלוטין, ואז אמרתי, טוב, וזה אני מתגלגלת, וגם הלקוחות הגדולים שהגיעו, הרגשתי אצלהם את אולי משהו לא מסתדר לי, כאילו איך היא גובה מחיר כזה, אבל היא עדיין עוסק פטור, זה לא, כאילו, אז כנראה אין לה מספיק לקוחות או משהו כזה, אבל מצד שני, הם ידעו שאני בהתחלה, זאת אומרת שאני רק התחלתי להניע את הכדור שלג הזה, מה שכן, היום אני יודעת, אחרי כבר, כאילו, זה עכשיו שנה שנייה שאני לתוך העסק, שהקפיצות האלה בין השנה הראשונה או השנתיים הראשונות, הקפיצת מדרגה, הקפיצת גדילה הראשונה, היא יכולה להיות לפעמים הכפלה של ההכנסות. זאת אומרת, אם מתחילים, באמת, כמו שאת אומרת, להתמקד ולדייק את המסרים ולעבוד מסודר וכל הזמן לשווק וכל הזמן לעשות, לאט לאט רואים את התעודה של הגלים האלה, שזה כמו טיפה כזה שמפילים אותה לזה, ואז רואים את האדוות כזה של המים לאט לאט מתרחבות, זה אותו דבר בעסק, והשנים הראשונות יכולות להיות דווקא קפיצה משמעותית, ונגיד עכשיו אני כבר אומרת בגלוי, אני רוצה להגיע להיות עוסק מורשה, אני רואה את עצמי גם עוברת את זה בהרבה, כאילו לא טיפה למגרדת את ה-100,000, כאילו עוברת את זה, אני ממש רואה את הגדילה, ומה שפעם כאילו נורא פחדתי לעשות הצעד, היום אני לא מפחדת, היום אני אומרת לא, אני רוצה להיות שם. ואני חושב שזה גם עניין של ניסיון וגיל, וכמו שאומרת, השעות עבודה פתאום, שאת יותר זמינה ויותר פנויה, ויותר רוצה את זה לעצמך כבר, כי את אומרת, אוקיי, השקעתי בילדים, עשיתי את כל הזה, הם יותר גדולים, כבר מסתדרים בלעדיי בהרבה דברים, יאללה, בוא נעשה את הקפיצה. כמובן שעושים את זה כאילו מחושב, ולא, כמו שאת אומרת, כאילו, את מתכננת את זה, את מנהלת את העסק וכאלה, וזה באמת הדרך הנכונה. אז איזה טיפים היית נותנת למי שהיא ככה רוצה לעשות את הקפיצה הזאת בעסק שלה וחוששת? מה הדברים שהיית אומרת למישהי או מישהו?
האמת שאני בקשר עם המון מעצבות, גם הנטוורקינג, אבל לא רק, שהן באמת מתלבטות כל פעם בשאלה הזאת, וזה נורא אינדיבידואלי. זאת אומרת, אני יכולה להגיד להם, תעברו, כדאי לכם, מצד אחד. מצד שני, אני לא יודעת באמת אם זה נכון, זה לא נכון לכל אחד. לי זה, שוב, המון שנים זה הרגיש לא נכון, ויכול להיות שזה בעצם, זה לא היה, אולי זה באמת לא היה הזמן הנכון, יכול להיות שזה היה מונע מפחד, אבל זה גם באמת תלוי אם היא מוכנה לגדיל את שעות העבודה, אם הוא מוכנה לקבל את התוספת של המיסים שצריך, זה גם עלות יותר יקרה לאורך חשבון, זאת אומרת, יש לזה כל מיני נלווים, אבל בסופו של דבר, אם מישהי יודעת שהיא רוצה לגדול ולהגדיל את העסק, אני חושבת שזה צעד הכרחי, והוא מומלץ.
אני חושבת שגם ההסתכלות על המשפחה, כאילו על זוגיות ובן זוג, מה שהוא עושה, והסתכלות כיחידה כלכלית אחת, ולהגיד, אוקיי, אני מבינה שבשנים האלה אני יותר עם הילדים, ועם הכנסה שהיא קצת יותר נמוכה, זה בסדר מבחינתי, וגם מבחינת המשפחה, זאת אומרת, יש פה איזשהו איזון שחייב לקרות, כי הצד השני פחות זמין, או פחות יכול להיות שם מבחינת מה שהוא עושה, אבל מבחינת סך הכל ההכנסה, אנחנו מביאים סכום שהוא כמו שאנחנו צריכים, מכסה על ההוצאות, אולי אפילו לפעמים מעבר, ומבחינתנו זה אחלה. זאת אומרת, אנחנו לא צריכים כביכול במרכאות לעשות את הקפיצה הזאת, ואני חושב שכן מגיע באיזשהו שלב במקום אצל רוב האנשים, שאומרים, יאללה, הגיע הזמן לקפיצה, ויש כאלה שכבר מההתחלה, כאילו לרוב אצל גברים רואים את זה, שכאילו פותחים את העסק, טוב, אני אפתח עוסק מורשה, כי אני כבר אגיע, וזה כאילו יש איזה מין אמונה פנימית כזאת, שאצל נשים אני חושבת שלוקח לנו את הזמן לבנות הביטחון יותר, וכאילו להרגיש שאנחנו מוכנות לעשות הקפיצה, כאילו יש שם איזה משהו כזה, אבל, אבל זה פשוט עניין של תחושת בטן, כמו שאת אומרת, זה כאילו להבין האם אני רוצה את זה, האם אני מוכנה לזה, האם שאר החלקי הפאזל של החיים שלי מסתדרים יחד עם זה, ואז הופך את זה להחלטה קצת יותר קלה, למרות שהיא עדיין מפחידה. אז מה היית מאחלת לעצמך, או מייעצת לעצמך בתחילת הדרך, לפני כמעט 20 שנה?
וואו, קודם כל, זה נורא מצחיק, כי מצד אחד בהתחלה, באמת לא ידעתי למה אני נכנסת, אז כאילו, אין טעם בעצות האלה של, זה מרתון, זה לא ספרינט, לאט לאט, דברים לוקח להם זמן, כי מבחינתי זה היה כל כך סבבה, כאילו, מה שיהיה, שוב, לא דאגתי לפרנסה, היה לי את המשכורת קבע, וזה הספיק לאותו רגע, ולאותה תקופה, ובאמת לא היו לי את הדאגות האלה, היום, שיש לי היום, כביכול, אבל כן להאמין בעצמי, ממש, אני הסתובבתי שנים בתחושה של את לא מספיק טובה, ותלמדי, ורק אם תלמדי עוד את הקורס הזה, ועוד קצת תלמדי, ואז תהיי בטוח יותר, ולא להשוות לאחרים, כי זה לא נגמר, גם במיוחד באינסטגרם היום, ברשתות החברתיות, כאילו, תמיד תהיה זאת שעשתה את זה, אולי יותר יפה, או יש לה יותר לקוחות, או יש לה יותר עוקבים, או, זאת אומרת, זה לא ייגמר אף פעם. בסוף, גם אם יש לה יותר עוקבים, את לא יודעת מה המצב החשבון שלה, את לא יודעת כמה לקוחות יש לה, את לא יודעת אם הלקוחות שיש לה מרוצים, את לא יודעת שום דבר, וזה גם לא צריך לעניין אותך. תסכי במה שאת אוהבת לעשות, תעשי מה שאת אוהבת לעשות, תמצאי את מה שאת אוהבת, כי מה שאת אוהבת בו, את תהיי בו הכי טובה. אל תעשי דברים שאת לא אוהבת, אל תנסי להיות הכל מהכל, תתמקדי, תתמקצעי, כן תלמדי כשצריך, אני מאוד בעד לימודים ומקצועניות, מקצועיות, אבל גם לדעת ליישם, זאת אומרת לא רק ללמוד, אלא גם לעשות כמו שאת אומרת את המשימות ואת השיעורים בקורס ולדעת להשתמש בהם. אני מאוד אוהבת חדשנות, אז כן להיות בחזית הטכנולוגיה, תמיד יוצא משהו חדש, איזה פיצ'ר חדש בתוכנה שאת עובדת איתה, תלמדי, תתנסי, תוכנות חדשות להכיר, זה תמיד כיף, להיות גמישה מחשבתית, בעיקר, זה משהו שגם לא נולדים איתו, זה לוקח זמן. שינויים, כמו קורונה, שפתאום היו עסקים, לשמחתי, העסק שלי לא נפגע בגלל שדווקא הצורך באונליין עלה, ואנשים הבינו כמה כדאי שיהיה להם אתר, אבל יש עסקים שאני רואה שמאוד היה להם קשה להתאושש מזה, אז כן, להיות גמישים, לא להתקבע, לא על רשת חברתית אחת, ולא על מוצר אחד, כמה שיותר להמציא את עצמך מחדש, להמציא מוצרים חדשים, גם כי, כדי לא לשעמם את עצמך, זאת אומרת, אני בן אדם שמשתעמם בקלות, וגם אני לא אוהבת לדבר על אותם דברים כל הזמן, אז אני כן מחפשת כל הזמן דברים חדשים, וגם ללקוחות שלך, כי ככל שיהיה לך, גם יהיה יותר קל להתבדל ככה, כי יהיה לך כן. נישות יותר ייחודיות משלך.
מקסים. אני חושבת שזה אחלה טיפים, לכל מי שככה יוצאים לדרך ו... ורוצים לדעת מה כדאי לעשות, כי הרבה פעמים שאנשים יצאים לדרך, אז אומרים להם, תהיה בפייסבוק, תעשה ככה, תעשה ככה, לא, קודם כל תקשיבו פנימה.
גם אין צריך, כל הצריכים האלה, כל האלה שאומרים באמת בקורסים, קורסי שיווק למשל של מעוף, אוקיי, מגיעים לעסק, אני רוצה לפתוח עסק, אז אומרים להם ככה, את צריכה אתר, את צריכה תפתח איתה, את צריכה זה, את צריכה זה, את צריכה זה, אבל היא בכלל לא יודעת מה היא רוצה, ועם מי היא רוצה לעבוד, ומי הקהל, היא עוד לא התנסתה, היא עוד לא לימדה, או עשתה איזשהו שירות לאיזשהו קהל, אז כאילו, מה זה יעזור לה כל הצריכים האלה? אני אומרת לאנשים שמגיעים אליי, אין מה, באמת, קודם כל, לאט, תנשמו, תתנסו, תעשו פיילוט, תראו, אהבתם, יצא טוב, תקבלו משוב, תתקנו את לפי המשוב, אז תדעו, ואז גם לא לרוץ ישר לעשות לוגו, לא, ממש לא למהר.
נכון.
ומה שעובד לכם, לאחד צריך רילס ועושה וידאו, ולאחד הוא משתנה כמו למצלמה והוא לא מסוגל לפתוח את הפה, אז הוא לא יעשה, כי עדיף לא לעשות מאשר לראות כמו, אז תעשה משהו אחר שאתה כן טוב בו.
נכון. יש גם כל כך הרבה אופציות היום שבאמת לא צריך את ה... להיות גם וגם ובכל המקומות. כאילו מספיק להתמקד בר כמה דברים שאנחנו עושים אותם טוב וזה עובד טוב. אז קרן, תודה רבה. היה מרתק.
תודה לך, זה היה הפודקאסט הראשון שלי ever, והיה לי ממש כיף.
איזה כיף.
ממש מרגיעה ועושה את זה קליל ונעים.
אני ממש שמחה. האמת שאני אומרת את זה להרבה ממרואיינים, ורוב מי שמגיעים לפודקאסט שלי זה אנשים שזו פעם ראשונה, וזה פשוט, כאילו לי זה מאוד מאוד כיף, להיות החוויה הראשונה הזאת של אנשים בתוך העולם הזה של הפודקאסים, שאני חושבת שהוא ילך ויגדל רק בשנים הקרובות, והוא כבר נכון. ענק. ומעבר לזה שזה כיף תמיד לדבר עם אנשים ולהכיר עוד אנשים, אותך אני מכירה, אבל להכיר אותך יותר לעומק ובעוד דברים שלא לא ידעתי ולא יצא לנו לדבר עליהם.
נכון.
את ספרי ככה למי שמאזינים ורואים אותנו איפה אפשר למצוא אותך, ואנחנו עושים כמובן את כל הכישורים בתיאור של הפרק.
אז קודם כל יש לי אתר שהוא אמור לעבור שדרוג, אני מקווה שזה יצא בזמן הקרוב, אבל הוא בינתיים באוויר, שחררתי, היה קשה, לא פשוט, לפרפקציוניסטית לשחרר משהו שהוא לא מושלם לעיניה, אבל למדתי עם זה עוד טיפ.
אני גלשתי בו ואני באמת, הוא נראה מושלם מבחינתי, אז...
תודה רבה, זה באמת עוד טיפ שלמדתי עם הזמן, לעצב לעצמך זה מאוד קשה, ללקוחות זה הרבה יותר קל לי, אבל למדתי לשחרר, אז יש לי אתר שהוא באוויר, ויש לי חשבון אינסטגרם פעיל, וחשבון פייסבוק די פעיל, ובעתיד אני מקווה לא רחוק יהיה גם ערוץ יוטיוב שאני מתכננת לעלות לשם סרטונים והדרכות, אני אעדכן כמובן כשזה יקרה.
אנחנו עושים קישור גם לזה, אז מי שרוצים פשוט תחפשו בגוגל קרן סולנצ'יק
או הרמוניה דיגיטלית לעסקים,
או הרמוניה דיגיטלית לעסקים, ופשוט תגיעו לזה, כאילו יש שאתם לא תחפשו אתם תגיעו לקרן. אז קרן, תודה רבה, היה לי ממש ממש כיף.
תודה לך שהזמנת אותי.
בשמחה רבה. ואנחנו נתראה בפרק הבא. ביי ביי.
ביי.